בוקר טוב ושלום רב לכם, מאזינים ומאזינות יקרים. יום חמישי היום, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של ייעוץ אישי, זוגי ומשפחתי. אני יהודית פוגן, הנה המספרים שלי, 0527-703667-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4-7628-0527-4- לא, התבלבלתי. פוגל, 22 שטרודל, 012.net.il. אני פשוט כבר מסתכלת במיילים ובפקסים. אז האמת היא שבשבוע שעבר לא הייתה תוכנית, מכיוון שרפאל במילואים, וגם עכשיו מקליט אותנו איזה בחור אחר שלא קלטתי את שמו. ותראו מה זה, חשבתי שאפילו היום, אפילו אם רפאל יחזור כבר, אז אולי לא תהיה תוכנית, כי אני הייתי אתמול צרודה לגמרי. אבל ברוך השם שהיום השתחרר לי הכל די טוב, ונעשה תוכנית בעזרת השם, כי הצטברו לי כאן הרבה מיילים, הרבה וואטסאפים, הרבה הודעות. וכבר אמרתי לעצמי שכבר זה יהיה כמו באותו דקלום שלמדנו בכיתה א', למה לא באת היום? ביום ראשון הייתי יגע, ביום שני בא אליי רע, ביום שלישי קנו לי צעצוע, ביום רביעי אינני זוכר מדוע, וכאילו תירוצים תירוצים, כל יום משהו אחר. אז ברוך השם שיש מישהו באולפן שיכול להקליט, והכל חזר אליי, קולי, ואפשר להתחיל. אז הנה, הבה ונעשה את זאת. יהודית היקרה שלו, רציתי לשאול אותך שאלה שכזאת. אני בת 17, ויש לי עוד שתי אחיות, קטנות מעליי וגדולות מעליי. כלומר, אנחנו 4 נערות בבית. וכמובן שזה גם הרבה ששון ושמחה, וגם מריבות לפעמים, ויכוחים וכל מיני דברים כאלה. פניתי אלייך בגלל שאנחנו מאוד מתקשות להסתדר עם האחות הגדולה, גם היא עדיין רווקה בת 22, שפשוט משתלטת לנו על החיים. היא טוענת שאחרי אמא היא הסגנית שלה, וטוענת את זה בכל הרצינות, ומפעילה עלינו מניפולציות אינסופיות, ממש עד לרדי כך שאנחנו מרגישות את האישיות שלנו נעלמת ומתשתשת. לדוגמה, אם אנחנו יוצאות לקנות משהו כמו נעליים או בגד וחושבות שזה בחירה מאוד יפה, מאוד טובה, אנחנו חוזרות הביתה, ואם היא מקמטת את האף, ותמיד היא מקמטת, פשוט הבגד הזה הולך לפח אם אי אפשר להחזיר אותו. היא גם אומרת, בחיים אל תקנו בלעדיי, כי אין לכם טעם, אתן לא יודעת מה לקנות, וסתם חבל על הכסף. כי תמיד אתן צריכות ללכת להחזיר, ולא תמיד אפשר, ולפעמים זה במקום רחוק, ואו שעבר הזמן, וכל מיני כאלה. אנחנו ממש ממש מבועסות, ולא יודעות איך להתגבר על המניפולטיביות שלה. אמא גם לא יכולה מולה, כי היא מפעילה את זה גם על אמא. אם אמא שמה כיסוי ראש מסוים, והיא אומרת, את נראית כמו ערבייה, אמא מיד מורידה את זה. וכאלה דברים עוד ועוד. פשוט השתלטה על כולם, ואי אפשר לנשום בלי רשותה ובלי האישור שלה. הדבר הגיע לידי זה, שהתחלנו פשוט לעשות מה שאנחנו רוצות, בלי להתחשב בה, אבל מסתבר שיש לה כוח כלשהו, ובאמת חצאית שהיא פסלה לי, לא בא לי ללבוש אותה יותר. למרות שבשכל החלטתי שאני לא מתחשבת ואלבש מה שאני רוצה. אבל הדברים שלה מהדהדים לי באוזניים, ואני רואה את כל העולם מהעיניים שלה. החלטתי החלטנו לפנות אלייך, אנחנו מאזינות לתוכניתך, בהכוונת אימא, ופשוט לא יודעות מה לעשות. תודה, תודה רבה לך וכל טוב, קראי בבקשה הדר. כן, אומרת הדר שהן ארבע בנות בבית, כולל האימא, וכולן שבויות במניפולציות של האחות הגדולה. שהיא בת 22, רווקה, והיא הפוסק האחד והאחרון והסופי בכל מה שקורה בבית. ואומרת הדר, גם אם אני בשכל מחליטה שאני לא שומעת לה, ואני לובשת מה שאני רוצה, ועושה מה שאני רוצה, יש לה השפעה עליי. מה אפשר לעשות? וואו, זאת שאלה קשה מאוד. מה אפשר לעשות? אוקיי, אז בשכל אתן כבר מבינות את זה, שאתן כאילו שבויות שלה. ולכאורה זה היה צריך להספיק. כי אם מבינים משהו בשכל, זה כבר חצי פתרון, אולי יותר. יש כאלה שטוענים שזה לא חצי פתרון, אלא יותר מחצי פתרון. אז ואת אומרת, כן, אנחנו בשכל יודעות את זה. ואני אומרת לעצמי, חלס, די עם זה. אני רוצה לחיות ולעשות את הטעויות שלי ואת ההחלטות שלי, ואני לא רוצה להקשיב לה יותר. אבל הדברים שלה מהדהדים לי באוזניים, ואני פשוט מוצאת את עצמי שוב ושוב, ואת כמובן מדברת בשם אחיותייך וגם בשם אמא, אני מוצאת את עצמי שוב ושוב עושה דברים שאני לא רוצה, כי אני השבויה שלה. תראי, הדר, אין מה לעשות כאן הרבה, אלא עוד ועוד ועוד לחזק את הצד הזה שאומר, אחותי מניפולטיבית, נכון שיש לה את הכוח לגרום לי לחשוב על נעל שמאוד אהבתי, או על חולצה שמאוד אהבתי לפני שעה-שעתיים, חשבתי שהן מקסימות, חזרתי הביתה והקמה את האף, ופתאום כל הקסם הלך, אני יודעת שיש לה את הכוח הזה, אבל אני ממשיכה לדבוק בעמדתי ובתחושתי. מין מנטרה כזאת שאתן צריכות להגיד לעצמכן כל היום, כל היום. אז נכון, נגיד שקוראים לה שירי או מירי, או לא יודעת, נכון שמירי אמרה שזה מכוער, אבל אני לא, בעיניי זה יפה, וזהו. כלומר, כל הזמן ליצור את המנטרה הזאת, ולנסות להתגבר על הדבר הזה. אין לי דרך איזה הוקוס פוקוס, ולומר, אוקיי, מהיום או שהיא תפסיק או שהיא לא יהיה לזה כזה כוח. הלוואי שהייתי יכולה לעשות את זה. ואני משערת, אני לא יודעת, אבל אם לא עשיתם את זה, אז ודאי שתעשו את זה. תנסו לדבר איתה ולהגיד לה, תני לנו לראות את העולם מהעיניים שלנו. תני לנו לראות את החיים ולהתנסות בכוחות עצמנו. אל תעשי לנו כל הזמן את המניפולציות האלה. אל תלכי ואל תקני ואל תדברי ואל תתנסי בכלום. תשאלי אותי, כי את לא יודעת ואת לא מבינה כלום. זה בהחלט נשמע ממש גרוע. גרוע זה נשמע. ועכשיו בואי נגיד ככה. אם נגיד תגידו לה, תשמעי מירי, עד שאת לא מפסיקה את זה, אנחנו לא מדברות איתך. פשוט לא מדברות איתך. כל השלוש אחיות, אמרתם שביחד אתן ארבע, אנחנו מפסיקות לדבר איתך, את לא מתעלמות ממך, כאילו לא. זה לא ממש יעזור, כי היא יכולה להפעיל את המניפולציה הזו, גם במבט, גם בשפת גוף, גם איזה מין תנועה שהיא עושה, ואז את נגיד את לובשת איזה חולצה או איזה שן נעליים, והיא עוברת על ידך ועושה לך איזה מין פרצוף, התהליך הזה יכול להתחיל מההתחלה. אוי ואבוי, מירי אמרה שזה לא יפה, מירי פסלה את זה, גם עכשיו אני באמת רואה שזה לא יפה, למה לא ראיתי את זה מקודם? לא יודעת, אז אולי מירי צודקת, אני בכלל לא מסוגלת לראות דברים, ותמיד עדיף לי לקחת אותה לקניות, כי היא יש לה טעם טוב, וכו וכו. כלומר, גם אם לא תדבר איתן, התהליך הזה יחזור. מה שכן, זה לנסות להילחם בזה. פשוט כל הזמן לומר כמו איזה מנטרה. אני קונה את זה, וגם אם מירי תגיד שזה לא יפה, אני אוהבת את זה, ולא יעזור ביתי. ויכול להיות, אני לא יודעת, באיזשהו נס או איזה משהו, שהיא תחליט לגמור עם זה, בגלל שאת אומרת שהיא עדיין רווקה. מאוד מעניין איך היא מסתדרת בחברה שלה, עם החברות שלה. גם שם היא כל כך פוסלת וביקורתית, וכולן רועדות ומפחדות שזה רק יעבור את המבחן של מירי, שזה רק יקבל את האוקיי של מירי. מאוד מעניין איך, טוב, לא, אני לא יודעת איך קוראים לה, אני סתם נזרתי לה את השם מירי, אז אם יש פה כאלה שקוראים להם מירי, אז זה לא עלייך ולא את, אני פשוט החלטתי לקרוא לה מירי. מעניין מאוד איך היא בחברה שלה, איך שם היא מסתדרת עם המניפולטיביות הזאת, עם הסוג של שתלטנות הזאת, זה הכל, מה שאני מחליטה שזה יפה, זה יפה. מה שלא, לא. הרי דברים כאלה ידועים, כן? אנשים שמשתלטים על המוח של מישהו אחר. ואני מגיעה עכשיו לחלק, אומנם היא כבר בת 22, אז אפשר לומר, כמו שאני תמיד אומרת, כבר בת 22 או רק בת 22. בדברים כאלה טוב לטפל בצורה מקצועית. ואולי את זה תפננה להורים. אולי ההורים יצליחו לשכנע אותה ללכת לטיפול. כי תראו, אני מנסה לחשוב, כשהיא תהיה נשואה ובמשפחת הבעל, והיא שם תפעיל גם את המניפולציות האלה, כל דבר יצטרך להיעשות רק על פי מה שהיא מחליטה, ומה שהיא נראה לה בסדר, ומה שעובר את האוקיי שלה, היא מהר מאוד תסבול, ותסבול הרבה. כי אתן גם סובלות, וגם אני לא יודעת אם, בואי נגיד, אני מבינה שאתן אוהבות אותה, אהבה טבעית של אדם לאחיו או לאחותו, אבל בסך הכל אני מאמינה שאם היא הייתה מתנהגת כמו אחות טבעית ונורמלית, שמותר לה מדי פעם להגיד, אוף, זה לא יפה, זה לא נראה לי, אבל לא בצורה כל כך שאתן ממש משותקות, לפי דברייך, אתן ממש משותקות, לא מסוגלות לקבל שום החלטה לבד, וכל דבר עלי אדמות רואות מהעיניים של מירי. זה מצב לא בריא ולא טוב, וכדאי שהיא תתפטר ממנו כמה שיותר מהר. כי אני אומרת שוב, אם היא תעתיק את זה לחיי הנישואין שלה, או בעבודה, אני לא יודעת אם היא עדיין לומדת, או שהיא כבר עובדת, אז מהר מאוד היא תישא בתוצאות. בלשון המעטה. אז פה צריך אולי להגיד להורים, ההורים עדיין הורים, ואם היא כל כך מאיימת ודומיננטית, עד שאפילו אמא חוששת ממנה, אבל עדיין אמא יכולה לבוא ולהגיד, תשמעי, את הבת שלי, וכמה שאת דומיננטית ומפחידה ומאיימת, אני פשוט יכולה עדיין להגיד לך, תשמעי, את צריכה ללכת לטיפול. ואם היא לא עובדת, אז אולי שההורים יממנו חלק מהטיפול, או שהיא תלך לעשות בייביסיטינג ותממן, כי את הדבר הזה צריך לסדר. הרי לא ייתכן שאת אומרת, אנחנו אין לנו חיים, אנחנו הפכנו לאיזה שהן בובות, או איזה שהן משועבדות רגשית למירי, ורואות את כל החיים רק מהעיניים שלה. היא פשוט לקחה לנו את היכולת לראות את העולם מעיניים שלנו. את אומרת שאת בת 17, איך תבחרי בן זוג? גם תראי אותו מהעיניים של מירי? אז לדעתי, אלה הדברים שצריכים לעשות. או באמת לומר לעצמכם, לעשות לעצמכם שטיפת מוח, שטיפת מוח, אחת תעזור לשנייה, והשנייה תעזור לשלישית, וכן הלאה. אנחנו מהיום יוצאות לחופשי. אין את את המניפולציה של מירי. אם היא אוהבת נגיד נעליים שחורות, אנחנו דווקא נקנה כחולות או אפורות, או ירוקות, לא יודעת מה, בשביל להראות לה שאנחנו אוהבות את זה, וככה אנחנו, כלומר, לעשות מין עיצוב התנהגות. אז אמנם זה לא מספיק טוב כמו שינוי ממש משמעותי ואמיתי, אבל עדיין זה יותר טוב מכלום. ואני בהחלט חושבת שהמקום של ההורים הוא להגיד לה, תראי מירי, זה יצא מכלל שליטה, כל הבית מפחד ממך, כל הבית רואה את העולם מהעיניים שלך, וזה מאוד מאיים. את בת 22, את אוטוטו תרצי לבנות את חייך, אנחנו רוצים שתטפלי בזה, תביני מאיפה זה בא. זה דרך אגב הרבה פעמים התסמונת של הבחורים. את לא כתבת לי מי הבחורה בבית, או שאולי יש אחים מעליה, אבל אם היא בחורה, אז לעתים קרובות אצל הילד הבחור רואים את זה. ולמה? לפעמים הוא לוקח אחריות על המשפחה, הוא מרגיש שכבן בחור הוא אחראי. לפעמים ההורים כאילו חלק יצרו את זה, אתה הגדול, ואתה צריך לוותר, אתה יודע יותר טוב, כי אתה הגדול. ההורים כאילו יצרו את ההילה הזאת של הילד הגדול, והילד הגדול לא תמיד יודע איפה, לאן לקחת את זה, ואיך לסדר את זה בצורה נחמדה. עד שזה הופך למצב שאת הארת. ולמרות שהילד הגדול כבר בן 22, הוא יכול לעשות הערכת מצב, הוא יכול לעשות בדיקה לאן אני הולך עם עם המניפולציה הזו, אבל הוא יכול, אבל לא תמיד עושה. אז זה מה שיש לי לומר לך. אני מקווה שעזרתי. אני ממשיכה למייל הבא. יהודית היקרה, שלום. רציתי להתייעץ איתך כדלקמן. ובכן, מה שקורה שאח של בעלי הקטן מתחתן, וכל אחיו ואחיותיו, שישה במספר, החליטו לעשות להם מסיבת שבע ברכות. עד כאן, הכל טוב יפה. אני באמת חושבת שצריך לעשות, ויהיה מאוד נחמד אם נעשה באמת משהו מפואר ויפה. אבל החילוקי דעות בינינו הם אינסופיים. השמחה מתקרבת, וטרם גיבשנו תוכנית, מכיוון שכל הזמן, אם אחד אומר ככה, השני פוסל את השלישי והשלישי את הרביעי, וכן הלאה. מה את מציעה? ניסינו למנות ועדה של שני אחים ובנות זוגן, וכל השאר יזרמו. אבל זה לא ממש עבד, מכיוון שאותו זוג פשוט הרים טלפונים והתייעץ, וגם בוואטסאפ המשפחתי, אז רוחות צוערות, וכל הזמן יש העלבויות ומילים, ועד שאנחנו ממש ממש חושבים שאנחנו במצב קשה, כצוות של אחים ואחיות, שפעם אחת בחיים רוצים להוציא לפועל איזושהי משימה. מכל צד אנחנו שומעים שילדים עשו הפתעה להורים, כמו מסיבה כזאת ואחרת, לרגל ימי הולדת וימי נישואים חשובים, והם מתארגנים בלי הרבה סיפורים. ואצלנו זה פשוט לא הולך. מה את מציעה? תודה רבה לך וכל טוב. כן. קראי לי בבקשה, מיכל. אומרת מיכל, האח הקטן של בעלי מתחתן, האחרון, ואנחנו רוצים לעשות לו מסיבה וכו וכו, אבל לא מצליחים להסתדר. מי שאומר ימינה, מיד קופצים אחרים ואומרים שמאלה. ניסינו לארגן סוג של ועדה, וזה גם לא עבד, כי בוואטסאפ המשפחתי כל הזמן זה התקלקל. מה אני מציעה? תראי, אני לא יודעת מי זה הזוג הצעיר וכמה הם עצמאים ומה. פעם ראיתי באיזושהי משפחה, לא, שם זה לא הייתה הסיבה שהם לא הצליחו להתארגן ולהסכים על דברים, אלא סתם הם נתנו את הכסף לזוג הצעיר, והזוג הצעיר החליט מה לעשות עם הכסף. ושם הייתה השאלה אם לצאת לשבת שלמה או רק ערב במסעדה, ערב יפה ומושקע. וגם, שוב, גם אם זה ערב יפה ומושקע במסעדה, אז תמיד תעלה השאלה כמה להשקיע. אז אפשר לכל סועד שיעלה 150, אפשר לכל סועד 450, הרי אין לזה סוף. ו... מה יש לי להציע? אתם תהיו חייבים אולי לעשות הצבעה, כאילו לעשות איזושהי תוכנית, כמו בכנסת. כן? אז מגבשים תוכנית, ואחר כך יש הצבעה. אם יש לרוב, אז יש. אם אין, אז אין. אז עוברים להצעה השנייה. זה לדעתי מאוד מאוד... בעודי מדברת, אני ככה מתגבשת לי בראש תוכנית. אתם שישה אחים, אמרת לי, נראה לי. אז תעשו, כל אחד שיכין איזושהי תוכנית. כלומר, אני רוצה שבת, אני רוצה ערב במסעדה, אני רוצה באולם, אני רוצה בהשקעות כאלה ואחרות. ותעלו את הדברים להצבעה. אז אני יודעת שזה גם יכול להיות מאוד מסובך, כי תראו, שבע ברכות, שבע ברכות זה לא... זה לא קטע אחד. אז אפשר לריב על הכל, על המנה הראשונה, על המנה השנייה, על המנה העיקרית, על הכינוח, אולי איזושהי הופעה, אולי איזשהו מישהו שיעשה סטנדאפ. אז אין סוף, אין סוף הרי באמת עכשיו אני מבינה למה אתם לא מסתדרים. כי באמת יש כל כך הרבה פריטים, כן פרחים או לא פרחים. באיזה מחיר הפרחים? ואז פשוט אין שום כאילו עשרות פרטים, אז על כל פרט יריבו 10 שעות או 10 ימים. אז באמת זה לא ייגמר. כן, אז עדיין, אבל אני חושבת שאו רעיון הוועדה, ואתם תצטרכו להשלים עם מה שהוועדה הזו החליטה, או באמת להעלות רעיונות, או אחד, כן, יש גם איזה מין, שכל אחד יהיה אחראי על משהו אחר. אם אתם שישה זוגות, אז זוג אחד ידאג למנת פתיחה, זוג אחד ידאג לדקורציה של האולם, זוג אחד ידאג למנה העיקרית, זוג אחד ידאג לאיזושהי תוכנית או הופעה, זוג אחד ידאג להזמין, ואולי ככה. וכל אחד יקבל באהבה את הבחירות, את ההחלטות של, כאילו, אם אני... אחראית על הכינוח, אז אף אחד לא יבוא ולהגיד לי, למה עשית כינוח כזה? כבר את זה היה פעם קודמת, זה כינוח משעמם, זה נורא משמין, אין לזה טעם, צריך לזה הקפאה. לא, אני בחרתי בכינוח הזה, אני אחראית על הכינוחים, אז שכולם יסכימו איתי, ומי שלא מצחם בעיניו, שלפחות לא יסתום את הפה, וזהו. שבעיני, יש באמת, אני יודעת על משפחה, מאוד מאוד מאוחדת ומאוד מאוד נחמדה. שם יש 12 אחים ואחים, 12 זוגות, והם פשוט הפסיקו לעשות שבע ברכות. הפסיקו. למה?
בגלל הוויכוחים האלה, כי לא, הם בהתחלה כשיצאו לדרך וכל אחד התחיל לחתן, אז הם כן חשבו לעשות שבע ברכות ולשמוח, הם שמחים מאוד, הם באים, הם משתתפים, אבל כל אחד עושה לעצמו. והם אמרו, לא יכולנו לעמוד בהתארגנויות האלה. אז אני אמרתי, קינוח כזה, אז היא אמרה, מה פתאום כבר כל אחד מכיר את זה, זה משעמם ולא אוהבים את זה ונשאר בצלחות וכן הלאה. אני אמרתי תוספת כזו, אז היא אמרה משעמם, היא אמרה לא מצליח כאן שם. בגלל שהם לא הצליחו להתארגן, אז הם פשוט הפסיקו ומצאו דרך אחרת לשמוח זה בשמחתו של זה. ואת כאן, בגלל שזה הבן האחרון, אולי יהיה לכם מתאים שכל אחד יהיה אחראי על משהו, ובהסכמה גורפת ברורה שכולם יהיו בסדר עם ההחלטות של כולם. נגיד, אם האחראית על הדקורציה או על הפרחים או ואו, תחליט שהיא רוצה פרחים כאלה, שלא יהיה מישהו שיבוא ויגיד, אוף, הפרחים לא היו מוצלחים, או הכינוח לא היה במקום, או ההופעה הייתה עלובה, או זהו, החלטנו שכל אחד לוקח אחריות על משהו, אז אנחנו בהחלט נותנים לו אישור, נותנים לו חיזוק, ולא מבקרים אותו. אפשר אחרי השמחה לעשות סוג של הפקת לקחים עד השמחה הבאה. אבל אתם אומרים שזה כבר הילד האחרון, אז יש להניח שזה אולי כבר יקרה רק בעתיד הרחוק. שלום רב לך גברת פוגל. אני כותבת אלייך ממקום מאוד מודאג ומאוד מוטרד. ובכן, בני התחתן לפני כחודשיים. וכל הזמן אנחנו שמים לב שהוא לא מספיק שמח, הוא נכנס הביתה עם הקלה, אבל הם לא ממש שמחים. כן מדברים אחד עם השני, כן צוחקים כשכולם צוחקים, אבל כולם, לא רק אני כי הם דואגת, שמנו לב שיש מין עננה על הפנים של זוג צעיר. בו בזמן שכולנו בזמן כזה מחכים לראות אושר ושמחה ואפילו אופוריה ואקסטאזה. לא ידענו בתחילה מה לעשות וחשבנו להניח לעניינים, אבל בסוף בעלי, שהוא אדם מאוד אסרטיבי, יום אחד לקח את הבן לצד ואמר לו, שמע, אני רוצה לדעת מה לא בסדר. אני רוצה לדעת מה שלומכם הזוגי. בתחילה הוא באמת ניסה להתחמק, אבל בסוף כן כמעט פרץ בבכי ואמר שהעניינים בחדר שינה לא מסתדרים. בעלי גם הצליח להוציא ממנו פירוט, אם תרצי אוכל לפרט לך. אבל אני מבינה שבפורום כזה זה לא מתאים. בעלי מיד מיד הציע ללכת לייעוץ ולברר בצורה מקצועית ולסדר את הטעון סידור. אבל כרגע היא לא רוצה, ואפילו קיבלנו איזשהו מסר ממשפחתה, סוגריים, יש לה אחות שמאוד קרובה אליה, שהיא אפילו חושבת על להיפרד. זה מאוד מאוד החריד אותנו וציער אותנו. אנחנו מאוד שמחים עם הקלה הזו, וחס וחלילה לא רוצים שמשהו יקרה לזוג הזה. אנחנו אומרים, למה כל כך מהר לדבר על פירוד? למה לא לתקן? האמת שלא נגענו בנושא הזה כי פחדנו. פחדנו לשמוע את האמת שכבר היא אולי סופנית ולא רוצה לשמוע על ניסיונות טיפול ותיקון. על פניו אוכל להגיד לך שזו לא בעיה חמורה בכלל. התייעצנו עם הרבה אנשים והם אמרו שזה הכל במסגרת ההתאקלמות לזוג צעיר. ושאין לנו מה לדאוג, וזה מסתדר. עדיין לא היה לזה מספיק זמן על מנת להסתדר, וזה בהחלט קשיי התאקלמות והסתגלות. מכיוון ששניהם חרדים, וזה לוקח זמן. אבל מצידה אנחנו בהחלט רואים שהיא כבר כאילו התייאשה. מה עושים? האם לפתוח את העניינים או להסתכן בשמיעת האמת? או לתת לזה עוד זמן בתקווה שזה יסתדר. אודה לך מאוד 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 על תשובה מהירה. כבר שלחתי לך את המייל הזה לפני שבוע, אבל לצערי לא ענית וגם לא הייתה תוכנית. אני מאזינה לך באופן קבוע. גם ניסיתי להתקשר אליך בפרטי, אבל לא הייתה תשובה. אנא, עני לי ביום חמישי הקרוב. תודה רבה לך וכל טוב. קראי לי בית. כן, אז המייל הזה של בית הוא מאוד מאוד ארוך. אז קצת קיצרתי אותו, ובית אומרת שהבן שלה התחתן לפני 3 חודשים, עם צעירה מאוד חמודה, והם מאוד אוהבים אותה, אבל הם שמו לב שהזוג לא מספיק שמח. ובעלה הכריח את הבן להיפתח, אמר, אני לא מוכן יותר לחכות, אני אבא שלך ואתה תגיד לי מה קורה. ואז הבן אמר שמשהו בחדר שינה לא מסתדר. בית אומרת שיכולה לכתוב למה, אבל היא, מה בדיוק, אבל היא מבינה שזה לא מתאים לכתוב כאילו לקרוא בפרהסיה מה לא מסתדר. בעלה של בית אמר על המקום, אז נלך ונטפל בזה, והם גם התייעצו עם מדריכי חתנים וקלות, וכולם אמרו, זה לא בעיה, הרבה מאוד זוגות צעירים לוקח להם זמן עד שהם לומדים אחד את השני ועד שהם מסתדרים בקטע הזה, אבל זה שום בעיה לו ואין לכם מה לדאוג. וזה תמיד מסתדר עם עזרה קלה מצד מדריך החתנים או הקלה, וזה לא צריך טיפול מקצועי, אבל מצד הקלה הם שמעו שהקלה הייתה מעדיפה לנתק, כלומר להתגרש. וזה מאוד מחריד אותם, ובית שואלת, תגידי מה אנחנו עושים? לתת לעניינים לזרום, או לקחת אותם לטיפול ולהסתכן בשמיעת האמת. כלומר, אנחנו מכירים את המצבים האלה. אני לא רוצה, איך אמרה לי פעם מישהי, שביתה בלי עין הרע, פוריה מאוד. ואימא שלה חושבת שהיא צריכה קצת להעית את הקצב, כי בלי עין הרע קשה לה. אז היא אומרת, אני שמה לב שהיא לא כתמול שלשום, ואני משערת שהיא, ברוך השם, עוד פעם בהיריון, אבל אני לא שואלת, למרות שאני יודעת שזה, כאילו, בוודאות שכן, כי אני לא רוצה עדיין לשמוע את הכן, ככה אני עוד יכולה להגיד, נדמה לך, היא סתם השמינה קצת, היא אמרה לבד, אבל אם אני שואלת אותה, והיא אומרת לי כן, אז אין לי כבר לאן לברוח. אז פה אתם כאילו נמצאים בנקודה הזאת. את אומרת, אם אני אגיד למחותנים או רק לצעירה, אנחנו שמים לב שאתם לא מספיק שמחים, בואו נלך לאיש מקצוע, אז זה כאילו מתן לגיטימציה שמשהו לא בסדר. וזה מפחיד אותך. אז תראי, אני מבינה את ההחרדה הזאת, אבל אם את לא תדברי על זה, זה לא ייעלם. הרי זה שם. אני מציע לך לחכות עוד 2-3, ואם המצב לא משתנה, אז מצד שני, תראי, אם המצב כל כך חמור, וכאילו הגיע אלייך מאחורי הקלעים, שהקלה רוצה לסגור, כלומר רוצה לחתוך, אז כבר היית צריכה לשמוע מזה. כן, אז מה את צריכה, זה נקרא להעיר כלבים ישנים. למה את צריכה לבוא ולהגיד, אתם לא נראים לי מספיק מאושרים, אתם לא נראים לי מספיק שמחים, בואו נברר מה, ואז היא תגיד, כן, באמת, אני רציתי כבר להעלות את זה לבד, אני רוצה לחתוך. כל עוד היא לא אומרת את זה, ואת לא שומעת את זה בעיניים, באוזניים, אז בשביל מה לך לאט להעלות את זה? כאילו, את לא צריכה להעלות את זה, את לא מעוניינת שהם יחתכו, כן? מצד שני, אני תמיד אומרת, אם זה שם, אז לא יעזור הרבה, כי אם לא היום, אז מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים, אבל באיזשהו שלב זה יתפוצץ. אבל תמיד יש גם את התחושה שאולי זה לא יתפוצץ, אלא דברים יסתדרו מעצמם. כמו שאמר אותו אמרו המדריכי קלות וחתנים, הניחו לזה, אל תבחשו בזה בינתיים. בהחלט יכול להיות שזה קשיי הסתגלות של הזמן הראשון, וכך או אחרת דברים יבואו על תיקונה. אז גם אני אומרת ככה, תני לזה עוד שבועיים שלושה, ואם את רואה אחרי שבועיים שלושה, כי אז אני, אם יש משהו באמת דברים בגו, אז זה לא יכול להחזיק מעמד שנים וחודשים ושבועות. מצד שני, כמו שאמרתי, לעורר כלבים ישנים זה גם לא ממש מומלץ. אז לכן אני אומרת, חכי עוד קצת. ואם הכל הקושי, כן, אתם חיתנתם, אתם רוצים לראות זוג צעיר, צוחק ומאושר, אבל בכן, אין מה לעשות. להתעזר בסבלנות, לשחק אותה כאילו שהכל תקין והכל בסדר, וכן לקחת אוויר ולנסות ולחכות, באמת אולי דברים יסתדרו. ואם עברו שבועיים שלושה, אז אני מתארת לעצמי שאין כבר או הזוג או ההורים שלה או מישהו לבד כבר תבוא ותגיד, תשמעו, אנחנו לא ממשיכים או משהו כזה. יהודית היקרה, שלום, מה שלומך? אז את שומעת, אני קצת מצוננת וקצת נותנת איזשהו שיעול, אבל הרבה יותר טוב ממה שחשבתי שיהיה. אתמול ככה שראיתי זה, אז חשבתי שבכלל לא אוכל לעשות היום תוכנית, אבל השתבח שמו שאני כבר בעיצומה של התוכנית ולא מצטברים לי פה עודפים. אז תודה רבה לשואלת. רציתי להתייעץ איתך כמו כל עם ישראל. וואו, 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 לא לאגזים ולא... כל עם ישראל, אוי ואבוי, אם כל עם ישראל היה בא להתייעץ איתי, מי אני ומה אני. ובכן, שאלתי אלייך היא כזאת. ביתי בת ה-17 החליטה סופית ונחרצות שהיא לא רוצה להמשיך את הלימודים. היא לומדת במגמה מאוד מעניינת, בבית ספר שהוא מאוד מאוד לרוחנו, היא בחורה מבריקה ומכוננת, והיא יכלה להגיע ממש לגדולות. עד לא מזמן הייתה לה שאיפה של ללמוד רפואה, וכולם אומרים שבאמת היא יכולה לעשות את זה בלי מאמץ מיוחד. אבל עכשיו פתאום עשתה סוויץ' ואומרת שהיא לא רוצה ללמוד בכלל. היא רוצה לעבוד בפעוטון, או במלצרות, או במה שהיא תמצא, ולהתחתן מהר וללדת הרבה ילדים, ואת זה היא רואה כייעודה בחיים. אנחנו לא ממש מתנגדים, אנחנו לא הורים כאלה שרוצים רק את הברק ואת ההצלחה ואת הכסף, ממש לא. אבל עדיין אנחנו רוצים שהילדים ימצאו את הפוטנציאל שלהם. מה את אומרת? איך אנחנו צריכים להגיב לה? האם להתעקש שלפחות תעשה בגרויות ואחר כך תחליט, או לתת לה לצאת ואחר כך היא תצטרך להשלים בגרויות והיה ותשנה דעתה? כל הזמן היא אומרת לנו, אתם תמיד אומרים אנחנו לא נתערב לילדים בכלום, העיקר שיהיו מרוצים ושמחים. אז עכשיו תעמדו מאחורי הבטחה שלכם, אל תלחצו עליי. היא רוצה לצאת ממש בימים אלו וטוענת שכבר מצאה עבודה. מה אני עושה? תודה רבה לך. קראי לי בבקשה עסקה. לא בדוי. אם את רוצה לא בדוי ועסקה, בשמחה רבה. אני, תראי עסקה. אם היא בחורה כזו מבריקה וכזו חכמה, וכו וכו, הייתי נותנת לה. מה יכול להיות הכי גרוע? שבעוד שנה היא תגיד, אוף, למה לי לעבוד ב-20 שקלים לשעה? אני יכולה לעבוד ב-200 שקל לשעה. לא יודעת אם היא יכולה להיות רופאה, או חוקרת, או מדענית, או לא יודעת, היום הבנות באמת עושות חיים. אז היא צריכה להגיע למסקנה הזו בכוחות עצמה, ואני לא חושבת שאת צריכה להפריע לה ו... ולהתנגד לה, כי אני, תראי, אם היא, שוב, גם אם היא לא כזאת מבריקה והכל, תמיד באמת אפשר לעשות בגרות אקסטרנית ולקבל, אני, כן, כן, בהחלט. נראה לי שאנחנו יותר מדי לוחצים על הילדים בגיל צעיר, להגיע להישגים ולהספקים, והעיניים כל כך זה במקצועות פשוטים, שלא, כן, נגיד אם היא עובדת בפעוטון, אז היא חוזרת הביתה, ואין לה שום, אין לה שום לחץ. לחץ רגשי אני מתכוונת. כי מה כבר יכול להיות? זה לא שהיא צריכה להספיק מבחנים ולהוציא ציונים מבריקים. יכול להיות שבכלל, שמגיל צעיר, בגלל שהיא כזאת מכוננת, אז מצפים ממנה לגדולות ונצורות. והיא פתאום אומרת, די עם הלחץ הזה. די עם ה... באנגלית יש לזה הגדרה. קוראים לזה The Rat Race. מרוץ העכברים. כאילו, דמיינו איזו קבוצה שלמה וגדולה של עכברים, כולם רצים לאותו כיוון להשיג מה שיותר. ובדרך חלק נופלים וחלק מתים וחלק לא מגיעים לנקודת הגמר, אבל רצים, 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 ואי אפשר כאילו לרדת מהמרוץ הזה. וזהו, אז לא כל כך... כלומר, אני בהחלט הייתי נותנת לה לרדת לכמה זמן מהקרוסלה הזאת, וכן לראות מה היא עושה עם זה. תמיד אפשר לעלות בחזרה. יהודית שלום, רציתי לשאול אותך משהו כזה. אנחנו נשואים כ-25 שנה, יש לנו ילדים, שנינו עובדים, הכל בסדר ברוך השם. אני עובד עכשיו בשני מקומות ומאוד מאוד עסוק. פשוט כ-12 עד 14 שעות ביום. הוא ברוך השם מצליח, הוא הביא הביתה פרנסה טובה. אשתי אבל טוענת שאני ממש מנותק מהבית ולא... מספיק נמצא בתוך הבית ולא מספיק עוזר, וכל המעמסה נופלת עליה. אבל אני אומר לה שהתפקיד של הגבר הוא להביא פרנסה, ופרנסה בשפע, ואת זה אני עושה. אז למה היא בעצם מפריעה לי? וככה בינינו כל הזמן מריבות וויכוחים. ניסינו לסדר שיהיה לי תפקידים קבועים, כמו בימי שישי ובסופי שבוע, אבל גם זה לא עזר, והיא טוענת, הבית הוא אצלך במקום האחרון, והעבודה במקום הראשון. ברצוני לציין שהרבה שנים היו לנו קשיים כלכליים לא פשוטים, וכולי תודה לקדוש ברוך הוא שעכשיו יצאנו מהם פחות או יותר, ואני מרוויח עכשיו כסף, וכסף טוב. והבית כבר לא כל כך צריך אותי, כי זה כבר ילדים גדולים. והם יודעים להסתדר לבד גם בבוקר. זה לא אותם בתים צעירים שבבוקר צריך הרבה עזרה, והאבא גם צריך להיות כאשר שולחים את הילדים למקומות הלימוד שלהם. ממש לא. מה היא רוצה ממני? למה היא לא נותנת לי לעבוד ולהשתקם מבחינה כלכלית, ולהרגיש שאני לא כישלון, כגבר, כי בשנים שלא הרווחתי מספיק כסף, היא הייתה מאשימה אותי שאני לא מספיק גבר. עכשיו שאני כן מרוויח, אז אני לא נמצא בבית ולא אכפת לי מהבית, וזה מה שאני שומע כל היום. במקום שכאשר אני חוזר הביתה, היא תעשה לי קבלת פנים יפה, היא חוזרת שעות לפניי בסוגריים, ותקבל אותי יפה ותחמיא לי על המאמצים שאני עושה להביא פרנסה טובה הביתה. במקום זה אני רואה פנים חמוצות וכל הזמן טענות ותלונות וטרוניות. מה בדיוק אני אמור לעשות? נמאס לי מזה, אני רוצה א', הכרת הטוב, ב', אני רוצה לעשות את מה שגבר צריך לעשות, וזה להביא פרנסה, ולא להיות כל הזמן טרוד, ב', צריך לעשות קניות, צריך לעשות בישולים, זאת לא העבודה שלי, וזה לא התפקיד שלי. אני מאוד מאוד מצפה לחוות דעתך, קראי לי בבקשה, ברוך. הרבה מאוד גברים אוהבים לקרוא לעצמם ברוך. יש איזה מין, לא יודעת מה, אולי איזה קטע מהגששים, אני לא יודעת מאיפה זה מונח לי בראש. אתה הבנת את זה ברוך? מי שיודע מאיפה זה, אז אני אשמח מאיפה זה, זה ככה נעוץ לי בראש. אתה הבנת את זה ברוך? אומר ברוך שהרבה שנים עליהם קשרי פרנסה, הם נשואים 25 שנים. אז באמת, זה כבר משפחה שגדלה, וכמו שברוך אומר, שזה כבר לא ילדים קטנים שצריכים להקים אותם בבוקר, ולעזור לאישה לשלוח אותם, וגם היא ממהרת לעבודה. זה כבר ילדים גדולים, ובאמת עכשיו הזמן לקצור את מה שזרת. אז תראה ברוך, אני חושבת שאולי מה שכאן קורה זה שאשתך אומרת אתה לא מסתכל עליי מספיק. כאילו, אוקיי, אז היא בבוקר לא צריכה את עזרתך בשביל לשלוח את הילדים, כי או שהם כבר 25 שנה, כבר היו לי נשואים בזמן הזה, אז אני לא יודעת אם כבר שלך גם כבר חלק נשואים או לא, זה אתה לא כותב. אבל אני מרגישה שמה שהיא אומרת זה לא אני זקוקה לעזרתך הפיזית, אלא אני זקוקה לחבר שלי. אם הייתם כן אי פעם חברים או לא, אני לא יודעת, אבל נראה לי שזה מה שהיא אומרת. גם אם הבית לכשעצמו הוא לא כל כך דורש עכשיו, כמו שאתה אומר שילדים גדולים ומסתדרים, יכול להיות שאני שומעת כאן, אני רוצה חבר. אני לא רוצה מכונת כסף. אז נכון שכסף הוא מאוד חשוב, ואני מאוד מאוד מעריכה את זה שאתה עושה כסף, ואני גם נהנית מהכסף, אבל אני לא יודעת אם אנחנו, אם אתה רואה אותי בכלל. אם היא קונה בגד חדש, או כובע חדש, או משהו, אתה מחמיא, אתה מפתיע, אתה מרגש, אתה עושה משהו כדי שהיא תרגיש שיש לה באמת את אותו חבר שאמרתי, או שיש לה את הבעל שיוצא ועושה את הכסף וחוזר חלילה. אז זה מה שלדעתי אתה צריך לבדוק. ואם אני צודקת, אז פעם בשבוע לקחת אותה למסעדה, אם לא פעם בשבוע, אז לכל הפחות פעם בחודש, ופעם בשלושה חודשים לשבת של סוף שבוע לבית מלון, פתק, תחזר אחרי כאילו שהתחתנתם אתמול, ותתפלל לשמוע שלא יהיה לה טענות ומענות, אתה אף פעם לא בבית, הבית הוא במקום העשירי אצלך, קודם העבודה אצלך, קודם כאן, קודם שם, לא. תתפלל לשמוע שפתאום היא רגועה ושמחה ובסדר לה וטוב לה, כי שמת לב אליה. נראה לי שזאת הבעיה שלה. טוב, עכשיו רק לתשובה קצרה ואחרונה ליעל, ששואלת אותי אם זה בסדר שילדה בת 5 עדיין ישנה עם מוצץ. כן, זה בסדר גמור שילדה בת 5-9 אני מוצאת. אם המוצץ נשאר במיטה שלה, וכשהיא יוצאת מהמיטה אז היא לא צריכה אותו, והיא מעבירה יום יפה ושמח והולך ובא, הולכת ובא והכל בסדר, אז מותר לה לישון עם מוצץ. אני מתארת לעצמי שגם לך יש איזשהו ריטואל שיש לך כשאת הולכת לישון, או שאת צריכה את הכרית מסוימת או תנוחה מסוימת. היא רק בת 5, היא לא תישן עם המוצץ עד החתונה, אני בטוחה, תני לה ושתהנה. בתנאי שכל היום היא פעילה ולא יושבת בצד עם המוצץ. ופה הסתיימה תוכניתנו. אני מקווה שאותו בחור באולפן יצליח להעלות את זה לרשת. אז הייתי פה תמיד בשמחה, קצת מצוננת ומשתעלת, יהודית פוגל, 0528-7036-7, 0367-47620, פוגל, 22 שטרודל, 012.net.il, כל טוב ולהשתמר.